אני רוצה לעשות ברשותכם סוגריים בתוך ה... שום עליכם. לעשות, אפשר להתחבר פה, בסדר? לעשות סוגריים בתוך המהלך של הסדר שלנו באשת חיל. אנחנו סיימנו עם רבקה ויצחק, כדי שבאמת התובנות האלה באברהם ושרה ונעמה ורבקה ויצחק וכל המושג הזה של אשת חיל, שממשיכים איתם עכשיו בדלת ללאה ואחר כך... אני רוצה לעשות עצירה וללמוד את האנטיתזה. אני הולך לעשות את זה דרך פרשת שבוע. לשנייה אחת, היום שיעור בפרשה. אבל אני הולך לעשות את זה דרך הפרשה, אבל אני אגיד לכם למה אני חותר כשאני מדבר על האנטיתזה. שלמה המלך לא מתחיל את משלי באשת חיל, הוא מסיים את משלי באשת חיל. זה פרק למד א'. עד אז הוא מדבר כל הזמן על האנטיתזה לאשת חיל. הוא מדבר על האישה הזרה, הוא מדבר על האישה הנוכריה. הוא מדבר על עוד המון דברים אחרים. ואחר כך, בסוף, הוא מתאר את האנטיתזה שהיא אשת החיל. והיא הדמויות שאנחנו רוצים ללמוד. ואני חשבתי לעצמי, גם בעקבות מה שדיברנו מקודם, ענת אמרה לי גם בפעם הקודמת, צריך להמשיך את התובנות לחיים. זה ברור, הרי בשביל זה אנחנו בחיים. וכדי להמשיך את התובנות לחיים, אי אפשר בלי לראות את האנטיתזה. כי כולנו גם האנטיתזה. אנחנו לא החיל, אנחנו הכל. אני רוצה להגיע לשרה, אבל לא לשרה. אני רוצה להגיע לפרשה, ובעצם לנשים בפרשה, אבל לא להתחיל מהן. אני רוצה ללמוד את הפרשה כפשוטה לרגע אחד. אתמול, לפני תפילת ערבית, אני חושב שמי היו פה, בקי ויעל, הייתם לפני תפילת ערבית בשיעור הראשון, של וימות תרח בחרן. אז דיברנו במשהו שאני רוצה להתחיל בו, טיפה, ולעבור לפי זה על הפרשה. יש לכם חומשים? יש לכם חומשים? אז היום באמת ככה נחרוג. אני הולך לדבר על נשים חשובות מאוד, למשל על אשת לוט. שהיא לא תופיע באשת חיל. ושהיא מאוד מעניינת אותנו משום מה, למרות שהיא לכאורה אמורה בכלל לא לעניין אותנו, כי אין לה שום תפקיד. ומעולם לא מתאר המקרא מישהי נטולה תפקיד. מי לא מדבר? כי המודל הכולל, גם אדם לא מוזכר. זה כללי, זה כללי. אבל שנייה, בוא נתחיל פה. פרשת לך לך, כלומר הפרשה של אברהם ושרה, הפרשה של תחילת האומה, שמתחילה במשפחה של אברהם ושרה, לא מתחילה באברהם ושרה. היא מתחילה דור אחד לפני כן, ויש איזו חשיבות רבה מאוד, ואני רוצה לא לראות את כל מה שדיברנו אתמול, אלא רק נקודה אחת מזה, כדי לקרוא מחדש את הפרשה. אני הלכתי עם זה אחר כך, ואני חושב שצריך לקרוא את הפרשה אותו מחדש, את הכל. אני אסביר. בוא נפתח פרק י' א', עמוד 28. פרק י' א', מפסוק כף ו'. כל תולדות שם מגיעים מן החור, יש לכולם חומשים, כל תולדות שם מגיעים מן החור לתרח. ביחיד תרח. 70 שנה. ויולד את אברהם, את נחור ואת הרן. בסדר? ואלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. וימות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים. ויקח אברהם ונחור להם נשים. שם אשת אברהם שרי ושם אשת נחור מלכה. בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה. אגב, אין לנו את שם אשת הרן. למרות שדווקא מבחינת בנים הוא היחיד שמסופר לנו פה על בן שלו, וכנראה גם על בנות שלו. לפי רש"י, גם מילכה וגם יסכה הם בנותיו, ולוט ודאי. גם מילכה וגם יסכה הם בנותיו, ומילכה ויסכה זה מילכה ושרה, שנקראת גם יסכה. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. ועכשיו הנקודה שלא תמיד שמים לב אליה מספיק. ויקח תרח את אברהם בנו, נכון לעכשיו אברהם פסיבי, תרח הוא הלוקח, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו, אשת אברהם בנו, וייצאו איתם מאור כסדים. אגב, הסדר פה הוא מעניין, קודם כל לוט ואחרי זה שרי.
קודם בנים, כן.
וייצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. כלומר, לתרח יש קול אלוקי פנימי ללכת לארץ כנען. כשקוראים את הפסוק הזה, קצת יורד את הקרדיט מאברהם, כאילו. בהמשך נראה כמה הפוך. תרח, ציוני גדול. מאמין גדול. הוא עוזב את אור כסדים בדרך לארץ כנען. מה שאת המטוס שהוא לקח, הוא לקח לארץ כנען. לא לחרן. מה קרה? היו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה, וימות תרח בחרן. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. אני ממשיך שנייה אחת את הפסוקים הבאים. אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, ואברכך, וגדלה שמך, ויהיה ברכה. ואברכך מברכך, ומלכה לך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה נאמר למי? רק לאברהם. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. וילך איתו לוט. עוד שנייה. וילך איתו לוט, על פי אותו סדר של מקודם. לוט הולך איתו. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו. כבר אמרנו שלוט הולך איתו. ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן. לא נראה סדר טוב. קודם כל אומרים נפש, אחרי זה רכוש, לא? ואת הנפש אשר עשו בחרן, וייצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. מכאן הכל מתחיל. רק אולי כן עוד נראה שני פסוקים. וירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך, אתן את הארץ הזאת. ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. אולי אגב על מילה לזרעך פה בא להגיד, ולא ללוט, ההולך את אברהם. כי אברהם בן 75, ואין לו ילדים. ולוט הולך עם אברהם, והוא בן אחיו. מאוד טבעי שלא תהיה זה שימשיך. ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, וית אוהלו בית אל מים והאי מקדם, ויבן שם מזבח. אוהלו כתוב פה איך? עם ה. במקום אוהלו בוו. רש"י אומר פה מיד על המילה אוהלו, אוהלה כתיב, בתחילה נטע את אוהל אשתו ואחר כך את שלו. אמרנו אתמול בערב, זה לא רק שיעור בהליכות ונימוסים. זה כנראה הרבה הרבה יותר. נסתפק רק במשפט אחד. עוד רגע אברהם הסתבך עם כל הסיפור של פרעה ושרה שאנחנו דיברנו עליו אתמול, שלא ניכנס אליו היום בכלל. כשהוא חוזר, אז תשימו לב לפסוק האחרון בשני, פסוק ד', הוא חוזר אל מקום המזבח אשר עשה שם, בסדר? אבל פסוק לפני כן. וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם.
אוהלה.
עוד פעם אוהלה. כלומר, הוא פותח באוהלה, עושה את כל הסיבוב, מגלה מי זאת שרה שם, וחוזר לאוהלה. כבר הזכרנו שאשת חיל, מי ימצא בטח בלב בעלה, אומרים חז"ל זו שרה שבטח בלב בעלה או לעברה מטיב בעבורה, ודיברנו על כל העניין. לא, לא, הוא הוציא אותו מאור כסדים.
זה טרח שיצא מאור כסדים.
הוציאתיך מאור כסדים זה גם אותו וגם את איך. אנחנו נדבר על זה אחר. ודאי. הוציאתיך מאור כסדים זה כבשן האש. זה הוציאתיך.
נכון.
עכשיו, הנה חינמי, אבל הם יצאו ביחד. עוד רגע נראה את זה. חכי, תראי. שאלה טובה. אני עוד רגע מגיע, אני עוד רגע חותר לנקודה. אברהם לא הולך לבד לארץ כנען, למרות שהציווי היה לאברהם. הקדוש ברוך הוא היה יכול להגיד, ויאמר השם אל אברהם, קח את שרה ואת לוט ולכו. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך, ולפני כל הדרשות הלך לך, זה לך אתה לך. לך לך. להנאתך, לטובתך, אתה עצמך. לוט הולך איתו, בלי שום ציווי. אברהם בברירות לוקח איתו את שרה, והפסוק הזה גם מגלה שהוא לא רק את שרה לוקח, אלא גם את לוט. מי לא הולך איתו?
תרח.
תרח. זה פרט מאוד חשוב. תגידו, נו, תרח מת, מה אתה רוצה? תרח לא מת. זה דיברנו אתמול, ענת, אני אסביר את זה בשנייה אחת. שואלים עליכם.
מה שאתה אומר, תרח מתחיל את המהלך
בעצם. נכון מאוד. מה נשמע? הכל בסדר? איפה? שם? בוא בוא בוא, קחי חומש. תרח לא מת, תרח חי, והוא חי עוד 65 שנה הביגזונט. עוד 65 שנה בוודאות מסודר לגמרי בפסוקים. בוודאות מסודר לגמרי. כי תרח היה בן 70 כשאברהם נולד, ראינו את זה לפני רגע. אברהם הוא בן 75 כשהוא יוצא לארץ כנען. 70 ועוד 75 אצלי זה 145, זאת אומרת שתרח בן 145, וכתוב מפורש שתרח מת כשהוא בן 205. בסדר? עמודים 29-30, אנחנו בסוף נוח, תחילת לך לך.
205.
כתוב 205, פסוק מפורש. והיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה, וימות תרח בחרן, בסדר? ובין 145 הוא שליש הדרך, עוד יש לו. בין 145 הוא כשאברהם מקבל את הפקודה ללכת. עכשיו תגידו, רק אברהם קיבל, למה שתרח ילך? רק אברהם קיבל ולוט כן הלך. רק אברהם קיבל ו... שרה כן הלכה, אשתו ולוט. כלומר, אי הליכתו של תרח היא מאוד ברורה. רש"י שם לב למילים החותמות את פרשת נוח, שעל פניהם נראות לגמרי לגמרי שגרתיות, אבל הן מהפכה, ואני גונב עליהם דקה ממה שדיברנו אתמול לפני ערבית, בשיעור לא דיברנו על זה אחר כך. והיו ימי תרח, עוד פעם תראו את הפסוק האחרון, מהפסוקים המשעממים, 5 שנים ו-200 שנה וימות תרח בחרן. רש"י צריך להתייחס לכמה בעיות שיש פה, אני אומר את הבעיות ישר, כי אני נורא רוצה לקצר בזה כדי להגיע לפרשה. לכאורה, הכל נורמלי, וימות תרח בחרן, וזה שזה לא מסתדר לנו עם זה שעכשיו תרח עוד חי 65 שנה, הייתי מסתפק באמירה ידועה שאין
מוקדם
ומאוחר. רש"י היה צריך לקפוץ על זה כמוצא שלל רע ולהגיד, חבר'ה, אתם רואים שאין מוקדם ומאוחר? גמר. נכון? אין מוקדם ומאוחר. רש"י לא עושה את זה. ורש"י מוטרד בעצם משתי תופעות שהן יחידיות. א', לכאורה המילה וימות איקס מאוד מקובלת. מה לעשות? שבכל תולדות שם, זאת אומרת, מפסוק י' בפרק, בפרק י' א', בעמוד הקודם, אלה תולדות שם, שם בן 100 שנה. ויולד את תרפחשד, והרפחשד חי, ויולד את שלח, ויולד בנים ובנות, ושלח חי, מההתחלה עד הסוף, אין וימות. המילה וימות לא מופיעה, רק בתרח. וזה תמוע מאוד, אין וימות. שימו לב, לא שמים לב לתופעה הזאת. רש"י לא עושה לנו אורות אדומים, רק מבקש שנשים לב, שנדע ללמוד. שלום עליכם, חיה, בכבוד, בכבוד. אין וימות. וימות הרן על פני תרח אביו באור כסדים, זה לא וימות. זה לתאר משהו שקשור להמשך עם לוט, לכן צריך לקחת את לוט. כיוון שאין הרן, אז מישהו צריך לטפל בלוט. זה לא וימות הרן, הרן לא מעניין אותנו. כל התולדות, שם הרפחשד, שלח, עבר, סרוג, ראו, לא כתוב שם וימות. הם מתו. כתוב שם רק את הפרט החשוב. ויחי איקס, ויולד את איקס שהוא הממשיך, ויולד אחר כך עוד בנים ובנות, ואיקס חי איקס, ויולד את איקס, ויולד... אז למה תרח מת וכולם לא מתו? זו שאלה ראשונה שמטרידה את רש"י. שאלה שנייה שמטרידה את רש"י, היא לא פחות חשובה. מאדם הראשון ועד עכשיו, על אף אחד לא נאמר לנו איפה הוא מת. בהמשך יהיה כתוב על שרה בקריית ארבע, על האבות, על האימהות, על משה רבינו, על אהרון, זה במשפחה. 2000 שנה מאדם הראשון ועד תרח, לא נאמר על אף אחד איפה הוא מת, מה זה מעניין אותי?
יש פה באור כסדים.
עוד פעם אני חוזר, הרן, הפרט של וימות הרן על פני תרח אביו הוא חיוני בשביל להבין את סיפור לוט. אבל חוץ מסיפור הרן עם לוט, אין על אף אחד בתולדות לא וימות ולא מקום המיטה. שתי נקודות מאוד חשובות. בא רש"י ואומר משפט מאוד משונה, תראו את המשפט בשורה האחרונה בפרשת נוח. בואו נראה אותו. שורה אחרונה אחרונה בדיבור, לא שורה אחרונה על המילה בחרן, שורה אחרונה של הדיבור הקודם. זה 3 שורות מתחתית הפרשה. שהרשעים... אתם רואים?
אף בחייהם.
אף בחייהם קרויים מתים. יש לכם שהרשעים, אף בחייהם קרויים מתים. והצדיקים, אף במיטתם קרויים חיים. שנאמר ובניהו בן יהוידע בן איש חי. על פניו זה נראה רש"י מאוד תמוה. רש"י פותר את העניין של ה-145 וה-205, ואומר באמת הוא לא מת. אי כתוב הימות, הכוונה היא מוות ערכי, מוות רוחני. הרשעים בחייהם קרויים מתים. דברי רש"י קשים מאוד אם לא מבינים אותם בהקשר הנכון. א', תרח לא יותר רשע מהקודמים לו. ההפך, כתוב על תרח שהוא עשה תשובה. למה להפוך אותו לרשע? מה זה עוזר לך פה? כדי לפתור את הבעיה של וימות, תגיד אין מוקדם ומאוחר וגמרנו את העניין. והרי גם לרשי יש הסבר שלא יגידו על כיבוד אב, הוא עזב אותו כי השם ציווה עליו. מה אתה רוצה פה מהרשעים בחיים? איזה רשעים? רשי פותר בדברים שלו את הכל בצורה מאוד עמוקה, שלעניות דעתי מסתתרת מאחורי התביעה ללמוד את פרשת לך לך וירא מחדש. אני מרגיש לא למדתי אותם עד היום. עכשיו תראו מה הולך פה. לא אברהם אבינו מתחיל את ההליכה לארץ כנען. זה לא התחיל אצל אברהם. הוא לא הציוני הראשון, במילים של היום, ולא המאמין הראשון ששואף לצאת מאור כסדים, ממלכתו של נמרוד בן כוש, המורד בהשם, וללכת לארצו של שם, לארץ ישראל, לארץ כנען. ארץ כנען נקראת ארץ כנען, כי הכנעני אז בארץ. כך כתוב בפסוק בלך לך, ורש"י מסביר, הולך וכובש אותה מזרעו של שם. תופסים את ההיסטוריה הזו? זו היסטוריה מאוד חשובה. ארץ ישראל מיועדת לבני שם. וכשנוח נותן לשם חם ויפת את הברכות, ושם הוא זה שצריך להשרות שכינה, יפת אלוהים ליפת, וישכון באוהלי שם, יפת הוא רחבות האופקים, יפת זה רחבות, זה יופי. זה אסתטיקה, זה יוון ותוגרמה ואשכנז, אבל ההשראת שכינה היא שם. אז מתחילים בני שם ללכת לארץ ישראל. הדוגמה הקלאסית תהיה בהמשך הפרשה. מי הוא מלך ירושלים? מלכי צדק, מלך שלם. רש"י טוען שמלכי צדק זה שם בעצמו שהאריך ימים. מלכי צדק, מלך שלם, מקבל את אברהם בסיום המלחמה מול מי? מול סדום. מול ארבעת המלכים, שעוד רגע נחזור אליהם. חכו שנייה, היום אנחנו חורגים מאשת חיל טיפה. לא, טיפ טיפה, כי עוד מעט תראו איך כל הפרשות מסדרות פה משהו שלא הבנו אותו. כי אני מפחד מזה שאנחנו כל הזמן עוסקים באשת חיל בלי לעסוק ב-30 הפרקים הראשונים. כדי להבין את אשת חיל יש אישה זרה, ומי שלא רוצה לעסוק בה, שלא יעסוק באשת חיל. אי אפשר ליפול ישר לפרק למד א', זה לא ציור. או רוצים ללמוד את החיים או רוצים לעשות משחקים. והפרשה הולכת לעסוק בדברים קשים מאוד, חכו. בעצם הסיפור שלפני הסיפור בא לספר את התיאור הבא. תרח הוא איש ענק, הוא איש ענק. וימו תרח זה רק ביחס לאברהם, זה לא ביחס לכל הקודמים לו. לא שהוא מת והם לא מתו, אלא הרשעים בחייהם קרויים מתים. איפה אתה יודע שהוא רשע? הביטוי רשע, צריך להבין אותו לעומק, המהר"ל מסביר את זה מיד על הפרשה. הביטוי רשע הוא לאו דווקא רשע במובן הקלאסי שאנחנו מבינים. הוא עשה תשובה. הביטוי רשע פירושו, יש רשע של התניא. אצל התניא יש את הצדיק, שאין לו חטא מעולם, אין בו כלום. הבינוני שהוא האידיאל, הוא לוואי ויהיה בינוני שעה אחת. והרשע זה זה שלפעמים הנפש הבהמית שלו מנצחת. פה בטח אף אחד לא מכיר דבר כזה. אבל זה הרשע. הרשע שאינו גמור זה קורה לו מעט. הרשע הגמור זה קורה לו הרבה. תרח מתחיל ללכת לארץ כנען כי יוצאים מאור כסדים, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. שימו לב לפסוק הזה של תרח עוד פעם, ויקח אברהם, פסוק כ"ט, שימו לב, זה פסוק מאוד מעניין. סליחה, ויקח תרח, פסוק למד א', פסוק למד א', שימו לב לשוב. ויקח תרח את אברהם בנו, תראו את הקושי הלשוני בפסוק, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם. ויצא איתם. ויקח תרח ויצא איתם, או ויצאו הם איתו. אבל מה זה ויצאו איתם? רש"י, ויצאו איתם ויצאו תרח ואברהם עם לוט ושרי. כלומר, נכון שתרח הוא הלוקח, אבל אברהם הוא בעצם המחולל. כי מי שבר את הפסלים? מי ניתץ את האלילים? כל זה רש"י עסק בדיבורים שלפני כן, בוימות הרן על פני תרח אביו. מי עשה את כל הבלגן? הרי בהתחלה תרח שהיה באור כסדים קבל בפני נמרוד שיקח את הבן הסוהר שלו לחינוך. למה חשוב לנו לספר שתרח בכלל היה באור כסדים? שאלנו למה כתוב שהוא בחרן. מה הוא עושה בעצם באור כסדים? אור כסדים היא ממלכתו של נמרוד בן כוש בן חם. מה עושה נציג תולדות שם שם? מה עושה המשפחה הכי מפוארת של אברהם נחור הרן? הסבים והסבתות של רבקה ורחל ולאה ודוד ומשיח בן דוד, מה הם מחפשים באור כסדים? איך הגענו בכלל לאור כסדים? אור כסדים זה בקעה בארץ שנער, זה מכון הכפירה העולמי. מה הם עושים שם? הם לא היו אמורים להיות שם בכלל, הם אמורים ללכת לירושלים. זה תיאור מה קרה בדור המגדל. זה תיאור עד כמה המצב הוא רחוק, עד כמה המצב הוא תחתון, עד כמה המצב הוא קשה. תרח נמצא באור כסדים, בארץ מולדתו. או שזה כבר הארץ שבה הוא נולד, או שזה הארץ שבה הרה נולד ותרח הגיע. אז אם זה הארץ שתרח נולד, זה כבר שני דורות, שלושה דורות. כבר מושקעים באור כסדים. הביטוי מושקעים באור כסדים הוא ביטוי של הרמב״ם. שקועים בתוך האור כסדים הזה, שקועים בתוך המרידה והמגדל והרעיון של החימר והחומר, שקועים בזה. מי? משפחת תרח. זה לא יאמן. ואז מתחיל אברהם לעשות בלגן, מתחיל אברהם לחולל מהפכות. הוא מנתץ אלילים, הציץ עליו בעל הבירה, הוא מתחיל לעשות פעולות, הוא מתחיל לנתץ את העולם. וכשהוא מתחיל את כל הפעולות האלה, תרח מצטרף אליו, ובשלב מסוים מוביל את המהלך. ויקח תרח, נתראות בשורות טובות, זה בסדר גמור. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בן בנו ואת שרי כלתו, וילכו ויצאו איתם. מי זה ויצאו? אברהם ותרח. כלומר, אברהם הוא הגורם המחולל. אין בזה שאלות. אבל תרח תופס את העניין ועשה תשובה. זה הרעיון של המושג עשה תשובה.
ואז בגלל זה הוא ביחס לאברהם.
הם שותפים לגמרי, ולכן כשותפים, אברהם בטל לאבא. ויקח תרח. אברהם, זה ממש להישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אברהם הוא הבן הבעל תשובה. ותרח עושה תשובה, ועכשיו אברהם כפוף לתרח.
אז מה קרה בין הויקח
לויצאו? ויקח תרח, אבל בפועל, מי זה הויצאו?
אברהם
ותרח. באמת אברהם הוא המחולל, אבל תרח איתו לגמרי. אז הויקח זה ראש הבית, ואברהם נותן לתרח לקחת. ויצאו זה גם אברהם.
חשוב לתורה לציין שתרח בעצם עם אברהם בראש.
בדיוק.
כיבוד הורים.
כן. ותרח, רוצי, אני יודע, היום אנחנו. אז אברהם ותרח, או תרח ואברהם, בואו. אז תרח ואברהם, או אברהם ותרח, יוצאים עם לוט ושרה. לכן מופיע הפסוק החותם את הפרשה, וימות תרח בחרה. כדי להגיד לנו, מתחילים עכשיו פרשה חדשה, מתחילים לעבור שלב בהיסטוריה. השלב של נוח הסתיים. בפרשת נוח יש ברית גדולה שנקראת קשת בענן. בעצם סיפור נוח הוא סיפור ענק שבא לתאר שהעולם ממשיך להיות קיים והוא לא יימחה. גם בפרשת לך לך יהיו בריתות. ברית בין הבתרים. ברית המילה. זה כבר שלב חדש מאוד עמוק ואחר בעולם. בעצם בתקופתו של אברהם, אצל אברהם אבינו, בנפש שעושים בחרן, מתחיל השלב הבא של העולם. חז"ל אומרים שיש 6,000 שנה העולם, 2,000 שנה תוהו, 2,000 שנה תורה, 2,000 שנה משיח. 2,000 שנה משיח, הכוונה היא 2,000 שנה לקראת היכולת להביא כבר לעולם את הגאולה שלו.
שאנחנו שם.
כן. 2,000 שנה תורה, שואלים חז"ל, זה גמרא במסכת עבודה זרה, גמרא מפורשת. שואלים חז"ל, מתי מתחילים ה-2,000 שנה תורה?
אברהם.
אז חז"ל אומרים, לכאורה היה טבעי להגיד שזה מתחיל ממשה שם. עושים חשבון ואומרים, מה פתאום, זה הרבה הרבה לפני. אומרים, מאברהם וממתי? מהמילים ואת הנפש אשר עשו בחרן. כמו זה עוד בפרשת נוח. ואז היה אברהם בן 52. למי שרוצה לזכור את התאריכים, אברהם נולד ב-1948. כן, לבריאת העולם. אברהם נולד ב-1948 שנה לבריאת העולם. פלוס 52 שנה, זה 2,000 שנה. ואז ואת הנפש אשר עשו בחרן. החזקוני אומר על הפסוק ואת הנפש אשר עשו בחרן, חזקוני מעניין מאוד, כאן מתחיל מתן תורה. כלומר, מתן תורה לא מתחיל אצל משה. משה מעביר אותנו עוד שלב. שלא ניכנס אליו עכשיו.
וזה גם אומרים שאברהם והאבות בעצם קיימו את כל התורה.
המושג הזה של התחלת מתן תורה פירושה, שאברהם לוקח אותנו עכשיו לשלב שבו יש לא רק ברית על זה שהעולם לא יימחה, אלא שבין הנברא לבורא יש קשר, יש תורה, יש מצוות, לא רק שבע מצוות בני נוח. אתם יודעים מה ההבדל בין שבע מצוות בני נוח לבין המצוות הבאות? ברית המילה וכולי. ששבע מצוות בני נוח זה מצוות שבאות כדי שהעולם לא ייפסד. איך נעשה שהעולם ימשיך להיות קיים? מה התפקיד שלכם? לא לרצוח, לא לגזול, לא, לא, לא. ולפרוט ולרבות. בסדר? מרגע שאברהם מתחיל להופיע, יש בעולם דבר חדש, והוא איך אנחנו הופכים בעצם את הגשמיות, את הגוף, את הנברא. הייתי אומר את זה אפילו במילים מודרניות. למוליך אלוקות. אתם יודעים מה זה מוליך חשמל? כלומר, הברית שנחרטת עם נוח קובעת העולם לא יובד. זהו.
נוח זה כל העולם, ואברהם הוא בעצם מייחד את אברהם וזרעו
לרחם. ברור, ברור, אבל אני עכשיו לא בזה רוצה לגעת, אני עכשיו רוצה לגעת בהבדל המהותי. זה ברור שעכשיו זה יבוא דרך עם ודרך זרע. אבל הנקודה המהותית היא שעברנו שלב. שלב א' אומר, ברית בין הקדוש ברוך הוא לאברהם. למה צריך לכרות ברית? למה שני אנשים?
הוא מחייב.
למה בכלל בני אדם צריכים לכרות ברית ביניהם?
זה יחייב.
משהו מחייב. אם האהבה היא עצומה, לא צריך לכרות ברית. למה אני קוראת ברית? כי יבוא יום סגריר, ויכול להיות שיהיה קשיים. אז הברית מחייבת. הברית אצל נוח היא בענני ענן, כשיבוא ענן וירצה למחות את העולם, תהיה קשת.
קבלת תורה ומתן תורה בעצם היה חיבור
שלי למי בתחתונים,
אז כאן זה התחיל.
כל הסיפור מתחיל פה. לכן דרך אגב, מהי הברית שפיזית בין נוח לבין הקדוש ברוך הוא? מעניין מאוד, מהי הברית? קשת בענן. יש לרבי על זה מאמר ארוך מאוד שבו הוא מסביר מה זה בעצם קשת בענן. המפרשים שואלים שאלה יפה מאוד. המפרשים שואלים, הרי קשת בענן זו תופעה טבעית. תופעה טבעית. שהעננים, הקרני אור מגיעים לעננים וחודרים אותם ומגיע אור זוהר אז איך תופעה טבעית הופכת להיות לברית אלוקית שמתארת משהו רוחני? כלומר, זו תופעה טבעית. אומרים המפרשים, עצם התופעה הטבעית היא חידוש שנוצר במבול, אחרי המבול. מה? לפני כן העננים, העבים, היו כל כך עבים
שלא ראו את זה,
שהאור לא חדר. כלומר, הוא לא הקרין, הוא חדר פנימה, נספג, והוא לא נתן את שבעה צבעי הקשת. בעצם הקשת בענן אומרת, העולם נטהר.
שקוף כאילו.
בעברית אחרת, מהמבול היו המקווה. ועכשיו, העולם נטהר. ואני מודיע לך, שבענני ענן, מסבירה שהיא, בבואי חלילה לעשות חושך ואבדון לעולם, אראה את הקשת, וראיתיה לזכור בין האלוקים ובין האדם. ככה פסוק. ברית בין הבתרים זה כבר סיפור לגמרי אחר. ברית בין הבתרים זה בתרים, עגל, עז. זה לא משהו כזה למעלה. יש מקום, ברית המילה זה גוף. וכתוב שאברהם רואה את ה... אש ואת הרפל ואת הענן עובר בין הגזרים האלה. יש רמב"ן מדהים שמתאר את ברית בין הבתרים, אתם יודעים בתור מה? תשמעו את הרמב"ן, 10 שניות, רמב"ן כל כך יפה בפרשה שלנו. מדהים, מהפכה. זה חז"ל, הרמב"ן מנסה להסביר מה הוא רואה. אומר הרמב"ן, תשמעו. ויהי השמש באה. ועלתה היה, והנה תנור אשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור. והברית היא על הארץ, אבל היא לא רק על הארץ, אלא היא על הארץ שהיא מקום המצוות, שהיא קיום התורה, שהיא הקישור לאלוקות, שהיא הכל. אומר הרמב"ן, תשמעו את הרמב"ן, והנה תנור עשן ולפיד אש, מאוד מעניין, ראה כאילו תנור עשן כולו, ובתוכו לפיד אש בוערה, כעניין עשן גדול ואש מתלקחת. עכשיו תשמעו, והעשן הוא הענן והערפל הנזכר במתן תורה. והלפיד אש בתוכו הוא האש האמור שם, ודבריו שמעת מתוך האש. וכתוב הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת. והעובר בין הגזרים, תשמעו את הרמב"ן, והנה השכינה עברה בין הבתרים ואברהם רואה. שמעתם את הרמב"ן? כמו הוא בעצם מתחיל את מתן תורה. ההבדל בין מתן תורה לבין הברית של נוח הוא שהברית של נוח אומרת העולם הגיע לסף טהרה שהמינימום שלו גם הכי נמוך הוא כבר לא מאפשר מבול. בזכותכם קוראים לזה קיום העולמות, אוקיי, אבל מה פוזיטיבי? פה רואה אברהם איך אני הופך להיות מוליך חשמלי לאלוקות. זה פלא, זה אדיר. זאת בעצם פרשת לך לך. זה ההליכה אל הארץ אשר אראך. תרח לא הולך לשם. הוא נתקע. הוא מת.
עכשיו מסתדר מה
שרשי אמר. הוא מת. רשעים בחייהם קרויים מתים, הוא עשה תשובה, הוא נשאר בפרשת נוח. וזאת התשובה לשאלה למה כל הפסוקים האלה לא נמצאים בפרשת לך לך. כאן נגמרה פרשת נוח. מי הצטרפו אל אברהם?
לוט
ושרה. ומי כאן ואילך? כל הפרשה עוסקת ברבי, כלומר באברהם, ובמקושרים אליו. ואיך מצליחים להיות מקושרים אליו. שרה עוברת בעצם את כל הפרשה בלי ששמים לב, היא מרכז הפרשה. היא מרכז הפרשה. יוצאים אל פרעו ובטח בלב בעלה, הוא יודע שהוא תפלה בנבואה, אתמול עסקנו בזה שעה ארוכה. לוט בשלב הזה עדיין נאמן לחלוטין. הוא הולך עם אברהם ושרה למצרים. מצרים לא משפיעה עליו. פלא אדיר. אבל אז חוזרים הביתה, ומתחילה מריבה בין רואי אברהם לרואי לוט. אברהם אומר ללוט, תיפר עדנה מעליי. ולוט בוחר דווקא בסדום. פתאום אנחנו פוגשים את האדם, לא נעים לי להגיד שאף אחד לא יבהל, אני מרגיש הכי קשור בפרשה ללוט. גם את? אני הכי קשור בפרשה ללוט. לא נעים. אם זה גם את, אז זה כנראה בעיה... זה בעיה לא טובה. אני הכי קשור ללוט, אני אגיד לכם למה. כי לוט הוא מורכב, הוא מסובך. הוא צדיק יסוד עולם, הוא מכניס אורחים בסדום, הוא הולך עם אברהם, הוא יוצא מפרשת נוח, הוא סבא רבא של המשיח. אבל הוא נורא אוהב את סדום. הוא נורא אוהב את סדום. היא כולה משקה. הוא מאוד אוהב את גן השם, אבל גם את ארץ מצרים. ככה מתוארת סדום, כגן השם, כארץ מצרים. אתם יודעים מה לוט? יושב על הגדר, בסן פרנסיסקו, רגל כאן, רגל כאן, וכל הזמן מתלבט, אבל הוא נשאר מקושר.
זה עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים?
והוא בכל זאת נשאר מקושר. אבא שלו הרן התלבט כבר באור כסדים. עכשיו מי ששם לב למשפחה הזאת מבין עכשיו את השלב של פרשת נוח במעבר ללך לך. משפחת תרח מתארת עד כמה נמרוד וכוש וחם השפיעו בעולם. זו הייתה ארץ מולדתם של משפחת תרח. הרן התלבט ונפל כבר באור כסדים. נחור ומלכה לא חשבו בכלל להגיע לארץ כנען, הם הגיעו רק עד חרן, אבל הם לעולם יהיו המשפחה האולטימטיבית שאברהם ואחרי זה יצחק ויעקב רק משם ייקחו אישה. הם לא כמו כולם. אברהם ושרה הולכים יחד. כמו שאברהם הוא המשפיע, הוא זה שמקבל הכל משרה. לוט הולך עם אברהם. אבל מה קורה לאברהם וללוט? זה הפרשה. מה קורה ללוט ולשרה? שרה מקושרת ונותנת את הכוחות לאברהם. הפעם הראשונה זה בסיפור של פרעה, ואחר כך זה בסיפור עם הגר. והסיפור עם הגר הוא הרי סיפור פלאי. מפרעה במצרים לוקחים את הגר. הגר היא הבת של פרעה. בת מלך. שפחת שרי, שדיברנו עליה אתמול בלילה ארוך, היא בעצם המשך הפעולה של אברהם להעביר את העולם לשלב שלך לך. מתן תורה התחיל. הענן והאש של מעמד הר סיני התחילו. מתן תורה לא מתחיל כשמגיעים קולות ולפידים מלמעלה. מתן תורה מתחיל כשרואים את הקולות והלפידים מלמטה. זה התחיל. מי מצטרף? כל זה הקדמות לזרחה. אין את יצחק בפרשת לך לך, יצחק מופיע בוירה. פרשת לך לך עדיין סבור אברהם שדמשק אליעזר יירש אותו. הוא עדיין סבור שלוט אולי יירש אותו. וצריך להגיד לו לא, לזרחה אתן. ההשפעה האברהמית עוברת דרך לוט לסדום. ובתוך כל הסיפור של לוט, לעניות דעתי, יש דמות אחת שלא כתוב עליה אף מילה, והיא הסיפור הכי חשוב בלוט. פתאום בפרשת וירא מופיע פסוק שכולנו זוכרים מתרום גן ילדים של קטנים. אשת לוט נציב מלח, מזל טוב. ומאז שאני בן שלוש, הבטיחו לי לקחת אותי לראות את אשת לוט, וצריך להיזהר ויש אמונות תפלות. ומי שרואה שאשת לוט צריך לעשות קפיצת ראש, אשת לוט. ואני תמיד התפלאתי, מה התורה זה עליבאבא וארבעים השודדים? מה זה מעניין אותי אשת לוט? למה היא חשובה? מה היא מעניינת אותי לך? והפרט היחיד שאני יודע עליה זה רק אחד. ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. Nice to meet you. עד היום לא ידעתי שיש אשתו. כלום אני לא יודע. מדרש אחד, המדרש אומר את הדבר הבא. רש"י מיד מביא ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. אז אומר רש"י, מה זה, מה הבעיה לכם?
לא, היא שאלה למה ארבע בנות, אמרתי לה היו שתיים נשואות, שתיים רבות.
נכון, כן, כן, כן. רש"י מביא ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. אז רש"י מביא ותבט אשתו מאחריו, מאחריו מאחרי לוט. אז דווקא יפה, הולכת אחריו. באש ובמים, ובמלח. ותהי נציב מלח, אז רש"י אומר שמדרש, שאגב הוא לא אומר את זה בתור מדרש אגדה, אלא הוא אומר את זה כאילו זה פשט. הוא אומר במלח חטאה ובמלח לקטה. שכשלוט אמר לה, אני כבר ארגנתי את כל ההכנסת אורחים, מסירות נפש של הכנסת אורחים, רק מלח. אז היא אמרה לו, גם את זה אתה באת להרוס לנו פה עכשיו? שיגעת אותנו עם הכנסת אורחים, לא צריך כלום.
מה, לא הבנתי, מה היא ביקשה?
הוא ביקש מלח.
מלח להביא לאורחים?
מלח להביא לאורחים. זה הכל. כלומר, בעצם מה שרש"י רוצה לעשות לנו שם, זה תרגיל פשוט, חבר'ה. אני הולך להגיד משפט נורא. אתם יודעים מה מקור הכוח של אברהם? שרה. לושי והסיוגות, הנה באוהל, בטח בלב בעלה. זאת אשת החיל, וזאת האישה הזרה. זה לוט, וזה אברהם. אתם תופסים את הפרשה הזאת? לא כתוב כלום על אשת לוט, אבל כתוב שלוט הולך לסדום, וכתוב מה התפיסה בסדום. כתוב שארבעת המלאכים באים להילחם בסדום, הם אגב רוצים את לוט, כי בראשם נמצא נמרוד, אמרפל, מלך שנער, אמרפל זה נמרוד, שאמר לאברהם, אמר פול, אמרפל, מלך שנער, וימצאו בקעה בארץ שנער. אמרפל רוצה להחזיר את לוט אליו. בקואליציה שם נמצאים אמרפל מלך שנער, פרק י' פסוק א', אריוך מלך אלעשר, כדור לעומר מלך אילם, ותדעל מלך גויים. אילם הוא אחד מהבנים של שם. זאת אומרת, נמרוד מייצר קואליציות שחלק גדול מאנשי שם איתו.
מה אתם עושים שם?
הוא מצליח. האופוזיציה שאברהם מייצר, ושהוא מצליח להביא אליו את מלכי צדק מלך שלם, אתם מבינים מה זה אומר אגב מדינית, שמלכי צדק מלך שלם, אם הוא שם, מוציא לחם ויין לאברהם? אתם מבינים את ההישג האמוני הזה? וכאילו כל הפרשה, בלי להגיד מילה, מסתובבת סביב לוט וסביב שרה, כלומר סביב המקושרים לאברהם, ואומרת, בלך לך יעמוד מי שמקושר באמת. מי שלא, ייפול. אני אחרי הפרשה הזאת חשבתי שהמשג אשת חיל, שכל הזמן דיברנו על זה שחייל זה מסירות נפש, זה אולי הוא עוד דבר. אשת חיל היא האישה שיכולה ליצור מציאות של חיל. מציאות של יוזמה ורצון ו- 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 והתקשרות לאין סוף לאורך, גם כשקשה. היא אשת חיל, היא עושה את החיל. אשת חיל, יש ביטוי וישראל עושה חיל. היא אשת החיל. איפה שרה? הנה באוהל. למה לוט נופל?
אין לו אשת חיל.
לא כתוב, אבל כתוב. בפסוק אחד בפרשה הבאה. והסיפור, אגב לדעתי זה הרקע לסיפור הבנות של לוט. שהוא סיפור פלאי. הן נשות חיל במובן הכי פלאי והכי הפוך. הן באות על אביהן, ומביאות את אביהן עליהן. אבל כאדם אין בארץ. הכל נגמר, זוכרות את הסיפור, ואין מי שיבוא עלינו כדרך כל הארץ. זה לא גסות. כי הן צריכות להיות חולות נפש כדי לרצות זקן שיקור אבא. זה הבנה של צורך להמשיך את העולם. זה כל כך הפוך מאמא שלהם. היא מביטה אחריה, או אחריו, היא סומכת עליו. היא כאילו נחמדה, אבל היא לא נותנת לו בכלל את הפרוש, וממילא היא הופכת להיות חלק מסדום. היא חלק מהמלח. אתם יודעים מה זה המלח? המלח זה כל מה שקרה בהפיכה. המלח זה כל החיות. שהפכה בים המלח למלח, בהמשך המלח הזה יעשה דברים גדולים, אבל היא הופכת להיות חלק מהמלח, היא נציב מלח. לדעתי הביטוי נציב מלח עומד בניגוד לאישה אחרת. ותתצב אחותו. פלא פלאות. מרים. ותתצב אחותו מרחוק.
מה שניצבת.
החוזק הזה נציב אגב, נציב זה שולט. מי עוד נקראת על שם? שרה. מה זה שרה? יש רק משמעות אחת למילה.
שרה.
רש"י אומר שהיא נקראת עסקה כי היא נסיכה. והפירוש השני של רש"י לעסקה זה ששוחה ברוח הקודש. זה הפירוש השני למילה שרה, השראה של שכינה. השרה היא בעצם יציבות. במציאות של שכינה. עסקה היא נסיכות. ולשחות ברוח הקודש. זה היינו הך. ואשת לוטי, נציבות של מלח. היא קיבעון. היא, למה אתה הופך את העולם? כולם נמצאים בסדום, הכל יהיה בסדר. כולם פה, כולם מסתדרו. ותבט אשתו מאחריו. ותהי נציב מלח. כאילו, כל הפרשות חיכו להסביר מה עומד מאחורי לוט, ואיך הכל נופל. זה נורא. עומר, שלום עליכם, זהו, זהו, סיימנו, נכנסים. מה?
הוא רואה את
פה,
הוא לא מסתכל
אחורה. ודאי, היא בעצם, זה מרידה בנוח, היא מביטה מאחריו, אבל היא מורדת בדרכו. כלומר, אין לה את הכוח להתקשר. והאמת היא שאי אפשר להפיל את זה רק עליה. גם ללוט אין את הכוח לקשור אותה. כי הוא עצמו, זה מין היזון כזה. ולעניות דעתי זה פשוט סיפור. אגב, מה נאמר על אברהם אבינו? בטח בעלב בעלה. אתם יודעים מה? לוט לא יכול באשת לוט לפתוח. הביטחון הזה, הביטחון המוחלט הזה, השקט, הידיעה, שאם היא תהיה אצל פרעו המפלצתי, על פי דיבורה יגידו למלאך הך, והמלאך יוקה. הידיעה הזאת שהוא תפל לה בנבואה, שהוא תפל לה ברוח הקודש, הידיעה הזאת שהיא הכוח שמניע אותו, זה ההגדרה לאשת חיל, והיא היכולת לקבל את הכוח הזה, לכן עצרתי אחרי בטח בה. זה דבר פלאי.
אנחנו
רואים
את זה הרבה.
אשתו של
קורח, אשתו של המן.
בוודאי. זה כל הזמן. און בן פלט, אשתו הצילתו. אשת... זה נקודה אדירה. כלומר, בעצם הסיפור מספר על אלה שבכותרות. על מי שבאוהל. על מי שבפתח האוהל. על מי שבחוץ. אבל איה שרה אשתך? איה בעברית, דרך אגב, מה זה איה בעברית?
אני רוצה
לשם. זה יפה. אבל מה זה איה בעברית חוץ מזה? איפה? זהו שלא. זה קצת יותר אם ירצה השם מאיפה. אני אסביר. איפה זה איפה? ומה זה איה? איה זה לעולם, חידוש גדול, שאלה רטורית. איה כה? איה כה? אי הבל אחיך? מה צריכה להיות התשובה לשאלה? יהיה כריבונו שלה מצד שמאל, כך קצת ימינה, או! אי הבל אחיך? איה אלוהי חמת וארפד, יקומו ויושיעוך. הנה האש והעצים, ואיה יעשה לעולם, את חושב, לא מבין? תמיד. איה מקום כבדו. וכל. אתם יודעים מה זה היה שרה אשתך? זה פשוט מלאכים שעומדים ואומרים, אנחנו מבינים מאיפה הכוח שלך. תענה את התשובה שאנחנו יודעים. והיא אומר, הנה, בוא, כן, אתם צודקים, מה אתם רוצים? מכאן הכוח? מכן, מכאן הכוח. ושרה מנהלת את העניינים. לושים, הסיוגות וכו' וכו'. אז לעניות דעתי, זה פשוט, הסיפור מתחיל אצל תרח, להרן אין אישה, זה מעניין מאוד, לא הייתי מצפה, אבל אם יש אשת אברהם נחור, אשת אברהם שרי, אשת נחור מלכה, זה בולט שהרן מופיע בלי, בנותיו הן אנשים של, ו, 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 וההשפעות עוברות דרך האישה הזרה או אשת החיל.
כאילו, זאת הסיבה שהוא באמת
מתרבט,
אין לו אישה, אין לו
מישהי
שייתן לו את הכוח.
כנראה שזו הנקודה, מדהים. הרן בסן פרנסיסקו, אין לו שרה. יכול להיות שאם היה לו אשת לוטו, היה נופל לכיוון הפוך. ואין לו שרה. לשרה קראו בהתחלה, שרי, אתם יודעים למה נקרא שרי? היא השרה של אברהם. היא בטלה לאברהם. אבל הוא תפל לה בנבואה. כי היא באוהל. במילים אחרות, היא התורה שבכתב. הוא התורה שבעל פה. הוא ההופעה של זה. וגם אשת לוט היא התורה שבכתב שלו.
הוא נתן
אוהלה
לפני
זה. ולכן, בזה אני מסיים, לכן הוא נטע את אוהלה בתחילה. ואז הוא בונה מזבח. וכשהוא אומר את הסיבוב, הוא חוזר לאוהלה.
לא, אותה נקודה שהוא מקבל ממנה
כוח. משם, זה השאיבה. זה השאיבה. זה גוואלד. זה אותה פרשה, אבל זה פרשה חדשה לגמרי. אז עד כאן שבס הגודל. קצת במקום אשת חיל עסקנו בחלק השני, אבל זה בשביל להמשיך באשת חיל.